ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הקטע סובל על הפסקה המתחילה בו, מוסיף והולך. מוסיף והולך בקשר לעניין שבו הוא נזכר, ולא, וכך הוא נדבר. תראה, חלק הוא תראה בו. איזה קרח זה?
הנכון, אלף.
אלף, זה תחלק הזה. הוא נזכר בגמרא כביטוי לשיטת בית הלל, המתחילה בנר אחד, ואוכל אופניים וכד, מוסיף והולך. זאת אומרת, מוסיף כל יום אחד במיניטוי הזה של המשכיות. הוא נתפס לביטוי הזה לא רק בקשר להלכה היחידאית הזו שמוציא והולך, אלא גם בקשר לכל גורל עם ישראל. זאת אומרת, הוא למעשה עשה מזה כאילו נוסחה של ההיסטוריה היהודית. רוצה לומר שעם ישראל נניח בנקודה מסוימת התחיל את החיים שלו, הביא בשורה לעולם, ובאיזה נימה לא מוסיף ועולה. זאת אומרת, יש פה איזו התעצמות, יש פה איזו התפתחות, יש התפתחות, אולי המשפחות היא מסוכנת, אבל אם אתה משווה למשל, אני לוקח את ראשית בית שני. מה היה, אני יכול לקחת פה נקודות, אבל אני לוקח את זה. מה היה המצב של היישוב היהודי בראשית בית שני, אפילו 100 שנה אחרי תחילת המניין? ציבור קטן מאוד, בלי שום יחס אל הסובב אותו. למה? כמעט היית אומרת, הייתה איזה יחזות. אין אישור קטן כזה. לא הייתה לו שום מוצא לים. לא קיים שום יחסים עם העמים מסביב. שנים לפני זה העמים מסביב ניסו לנגוס בנחמיה, סגר את זה וניתק מגע. אז אין להם יחס אל האנשים מסביב להם. הם לא מכירים את התרבות שלהם. הם לא סוחרים ובאים במגע עם מדינות רחוקות או משהו כזה. אין להם שום אמביציה או שום מגמה לכבוש שטחים נוספים. כמעט הייתי אומר, ממלכת יהודים שבויה או נתונה בתוך מסגרת הערים של ירושלים. אם אני מכיר קצת ללכת, קרוב ל-180 מגיעים למודיעין. עובדה היא שמאיפה אנחנו יכולים לאמוד את המרחק ללימודים ירושלים?
שם
בפסח. עוד פעם.
בעניין
פסח. בעניין פסח. כתוב שמי שהיה מן המודיעין הרבשימה, הכוונה אם אני לוקח את ירושלים כמרכז וחג מסביב חוגה והגבול בערב בסביבת המודיעין וכו', מכאן ואלה חיה רצועת החוף שלא הייתה נתונה ביד ישראל. אז הם לא היו בכלל בתוך משפחת העמים, חיו את החיים שלהם. כמובן שבראשם עמדו הסופרים, והסופרים אפילו טיפחו את הבדידות הזאת. כי זה בדיוק שמרה עליהם על אורח חיים, כדי שיכירו את מה שנקרא נקרא העולם הגדול של אז, וגמרנו את הסיפור. יכול להיות שבודדים נסעו לפה ולשם, אבל בעיקרון זה היה מאוד מאוד אינדיבידואלי. אז איזה מוסיף והולך יש פה? באמת מי אומר שההיסטוריה היהודית באיזה מקום שהוא התפשטה האמונות שלה? מאוד מבודד. לומר על תקופה כזאת, מוסיף והולך, הוא בכלל לא הולך, הוא לא מתקדם, הוא חי לעצמו. מה שקרה, בתקופת הרשמונאים, זה התפרץ החוצה. פתאום התברר שיש תרבות, מה שנקרא בלשוננו, תרבות המערב. תרבות המערב שלנו. יש תחרויות ספורט, יש עולם של יופי, עולם של פסלים, חוץ מהצד הרעיוני. ויש עוד פתאום יש לך סיפור שיש סוריה, ובסוריה יש עולם יווני ש... צריך להבין שהבעיה היא שהייתה, זה כאילו שאתה רוצה לבודד את מדינת ישראל מסביב לה. עד מלחמת ששת הימים, בן גוריון לא נתן שיהיה טלוויזיה בארץ. כי הוא אמר שהטלוויזיה משפיעה. אנחנו הרי היום נתנו את כוח ההשפעה הזאת, וגמרנו. והתרבות האחרת תשתלט עלינו באמצעות הטלוויזיה. מה שקרה הוא שבגלל המנצחים שהיו בערב שיש להם, קודם כל בן גוריון כבר לא היה בהנהגה, התברר שכל הרבושים וכל שונאי ישראל ניזונים מטלוויזיה ערבית מסיתה. אז כאן כבר מה שהיה, זה גרם למשברים גדולים וכו' וכו'. זה נניח מהצד המדיני. אחר כך באו פה לשמור, מה אתה רוצה לנתק אותנו מהעולם הגדול? והעולם הגדול זה תרבות אירופה, העולם הגדול זה תרבות אמריקה, כל מיני דברים כאילו נל, ואי אפשר לזלזל בזה. אז לחשוב על התקופה הזאת, כאילו להשאיר אותה בודדת, זה לא, זה כמו בימינו, שאתה תרצה לנתק אותנו מהמקורות, מה שאומר בוושינגטון, אני כבר לא דבר על הסד הביטחוני, על תרבות, על ספרות, על כל הרגונן. זה מה שעשתה התרבות הימנית, שיצא מיוון והגיע לערי החוף, כי היוונים עצמם חיו מסביב לחופים, פיתחו את אומנות ספנות וכו' וכו', התיישבו לאור קיסריה, היא כמובן מנתה יותר מוכר. מצרים, כתוצאה מהקדושים של אלכסנדר, סוריה, כשמדברים על יוון, צריך לדעת, כשמדברים היום על היוונים, משם אומרים יוון, הכוונה היא ליוונים הסורים, זה לא ליוון בים האיגאי, זה לאותם אנשים סורים, שאימצו לעצמם את התרבות היוונית, כמו שכל יהודי היום בתל אביב או בעיר אחרת מאמץ לו תרבות אמריקאית. ואני לא נשיא פסולה מכל מקום. זאת אומרת, זו תרבות אמריקאית באוכל, ביחסי חברה, על מה מדברים. תראה, זה לא באוכלית אחרת, עוד יותר משוכללת. זה מה שאנחנו קוראים, כל היסודות הללו. עכשיו אני חוזר, אז הוא ראה את הביטוי מוסיף והולך, אז הוא שאל, איפה יש דינמיקה שהתפתחות היהדות? כל מיני כללים ביהדות לא מגיעים לידי ביטוי. עם זה הוא ביקש להתמודד. הניצחון שנתן השם ביד עבדיו הכהנים מתגבר על היוונים. כשביקשו לעקור בשנאתם הרבה מאוד לתורת ישראל, לא רק את עם ישראל במעמדם החומרי, כי מכונת החיים שישראל מודיעים בעולם, שהם צריכים להיות על פי שורשי התורה, שתהיה התארה והצניעות היסוד הראשי בחיי המשפחה, ואחריהם יימשו יתר המידות והדעות הישראליות. זאת אומרת, במפגש הזה עם התרבות החיצונית, היוונים, היום יש פתיחות של דמוקרטיה. אז אפשר לנסות להסביר לאמריקאים, אפשר לנסות להסביר לאירופאים, שיש תרבות מסתגרת של היהדות. ובשם הדמוקרטיה, בשם הזכות לחיים בפליטת אנחנו, אתה יכול לבקש, אל תתארו לנו בחיים. ויש דוגמאות כיוון אלה. אני מתאר לי למשל שהדרוזים די שואפים להיסגר, ועובדי שהמחקר על הדת שלהם הוא בעייתי מאוד מבחינת העולם המודרני. לא יודעים, לא יודעים את דלית אל כרמי בגודו אליהם. יש כמובן כמה פרצות. מהי כמובן הפרצה האחרונה שנתקלתם בה בחומה הדרוזית?
צה"ל.
עוד פעם?
צה"ל.
אחרונה.
השוטר שם.
אחרונה. אתמול.
דרש.
אתמול. אתמול ישבו אולם ישיבת הכותל ולמדו סיפור על רב עקיבא וביתו ביום חתונתה. וחברו אותה. ובחור, כדרך החשוב פה בישיבה, מתעצם, הוא מסביר להם את עומק דין הגמרא הזאת ואת הנקר ואת המשמעות הדתית של זאת. ואחר כך הוא אומר להם, צריכים להתקרב וכו' וכו'. אז הם אומרים לו, אנחנו דרוזים. שמעתם סיפור? מסתום מההורים שלהם חשבו שאם הם לא לומדים בריאלי, הם לא מודרניים. הם לא... מה התקווה שלהם בחיים? אז הכן שבחבורה הזו, מסתום מהאקדי או מישהו מחכמי הדרוזים, יגידו, זה לא דרי בחוכמה הזאת, אלא מה, אין לנו בספר ברמה של ריאלי? אז מה נשאר ככה? אני מסתכל בציבור שהיה אתמול. זה אחת הדוגמאות למפגש תרבותי. יצא לאחרונה איזה ספר, ביוגרפיה של אחד מהחלוצים, החלוצים בני ימינו, הוא עוד חי. אני מספר שהוא למד עמית בישראל. במחזורים של של לפני הקמת המדינה, שלמדו חקלאות וקיצר, אז היה שם אחד שידע טוב לשיר, היה לו קול נעים וכולי וכולי. ואמרו לו, אתם יודעים מה, אני אשאיר לכם אדון עולם. אפשר אדון עולם במדינה ספרדית עם קול טוב מאוד. אמרו לו, מאיפה זה? הוא אומר, אני ערבי, ויש לי קול טוב, ולפעמים גם הייתי חזק אצלכם. שמעתם? חזן הרבי עם שירים ועם קדיש, אני יודע מה. זה אפיזודה מעניינת כמו שיכולה להיות. על כל פנים, היה פעם שחיפשתי אורחים לסדר. אז לפני התחלת הסדר עברתי ברחבה, ראיתי כל מיני שוטרים ומגופים וכו' וכו'. עכשיו פתאום אמרתי, תבואו אצלי, תשבו קצת, ועוד כל הסדר, תאכלו משהו, תשתו ארבע כוסות. אז הוא אמר, אסור לנו? אסור לנו, אסור לנו, אנחנו מוסלמים. רגע, כמעט היה לי אני לומר שפור חמתך. היוונים חשבו שהיהודים פשוט משוגעים, שהם אנשים שמתרחקים מהתרבות,
אינטגרציה, מה זאת אומרת?
הם לא יכולו להגיד, יש לנו כמובן דוגמה כזאת הרבה יותר מאוחרת מסוף בית שני. זה מספר פלמינג, שכשהמדינה שהתחיל לבעור, אז טיטוס בחר לעצמו חבורה של אנשי קומנדו, עזי לב, ונלחם בין הקנאים להיכנס לקודש הקודשים. הוא אמר, אני מוכרח לראות מה יהיה שם, שאין הוא שרדת נפשם בשביל הדבר הזה. הוא חשב שהאוצר הזה, אני יודע מה. והוא נכנס, אמר, יהודי משוגעים, היה חדר ריק. וקודש הקודשים לא היה לו בבית שני. שהוא חדר ריק, אני מחמם. זאת אומרת, זה עדות לפער, והיא התפיסה שלה. הם לא הבינו כל ענייני הצמימות, עובדה היא שההופעות בגימנסיונים, שזה גם כן מושג, פה למטה, במכון, נקרא היום ברכז דוידזון, שם על פי התיאורים של יוסף בן מתתיהו, היה איצטדיון של הופעות. ותורת ההתגוששות, יחד המאבק, אני יודע שסך נלסון וכל מיני כאלה פטנטים שלי, אלה הם דברים שהתרבות היוונית, גם המילה ספרות הספר אותה. אבל הם לא עושים את זה ארומים, שזה מפריע להיאבקות או משהו כגון זה. וכמובן שמי שהשפטה לזה מנערי ישראל, אז הוא גם היה צריך להיות ארום, ואז הייתה לו בעיה, שראו שהוא מהול. אז מזה באו כמה וכמה הלכות. גם המושך אותו שלא יראו שהוא מהול. ואומרים כאלה, אמרו, אנחנו את האלה שלנו לא נמול כדי שהוא יגיע, שהוא יוכל ללכת לריאלי, שהוא יוכל להיות חלק מהחברות, הדברים כגון אלה. לגמרי לא פשוטה, המאבקים האלה בדבר הזה. אז זה מה שאומר, והיוונים ראו בזה צרה לתרבותם הם. זה משהו מפגר, זה משהו בולם. שבה העמידו לנס את עליזות החיים והנאותיו הגופניות והדמיוניות. זאת אומרת, מה שנקרא אצלנו לעשות חיים. לעשות חיים זה מה שהיה שם. התחושה היוונית והניצחון של ישראל גרמו לתעודת ההשפעה הישראלית ביחס לעמי הארץ שתתחיל לעשות דרכה ביתר אומץ. עכשיו תראו איך העולם האופטימי שלו התחיל לעבוד. אמרנו מוסיף והולך, והמוסיף והולך הזה, שהוא הביטוי הבסיסי שלו, אמור בקשר לשיטת בית הלל בחנוכה, שמוסיפים כל יום עוד יום, הוא עשה אותו כללי, מוסיף והולך לכל יהודי. פתאום אותה ממלכת כהנים צרה, שהייתה בערי ירושלים, בלי שום מגע עם מסביב לה, בלי שום אמביציה, אז בסדר, אז ילדים בחדר, למדו את הפרק בישעיהו והיה באחרית הימים, נכון, והלכו גויים רבים ואמור לכו. אז אמרו שיש איזה רעיון כזה לעתיד לבוא, אבל עכשיו אנחנו באמת לא נדעתי ממנו. ומה שקרה הוא כשהיוונות פלשה. למה היא פלשה זה סיפור, אני אגיד את זה בקצרה, לא רוצה להיכנס לזה. אנטיוכוס, המשוגלר הזה, הוא חשב שמבחינתו היגיון, שאם הוא רוצה לבסס אימפריה, על כל פנים מלכות גדולה מאוד, הוא חייב שתהיה אחדות ושיתוף של התרבות של כל בני המדינה הזאת. ופתאום הוא מילא שפה יש לו איזה מין אגוז כזה שחיים לעצמם. במקרה הטוב, אם הוא לא היה משוגע והיה מוכן להסתפק במיסים, לא, שתי היהודים היו נותנים מיסים, מוצאים דרך לסדר אותו במס הכנסה, ומשאירים לחיות בחיים שלהם. אבל הוא כפה עליהם את התרבות, והוא חשב שהם משוגעים. זה בדיוק כמו שאמריקאי לא מבין מה זה, אתה לא משתמש בטלוויזיה. מה? אתה רוצה להיות מפגר? אני לא רוצה שבמדינה שאני אמן שלה יהיו מפגרים. זאת אומרת, היה מסר, מיסיון, של השלטון לקבוע מכנה משותף תרבותי אחד לכולם. מה אכפת לך שאתה לא עובד מתמטיקה? אבל יש לך את הליבה. טוב, אז עכשיו, אני משוחרר, אין לי שר חינוך, ואין לי את המשותפים שלו, למרות שהוא יהודי שומר תורה. מה אכפת לך שהחרדים לא רוצים אני אומר מבחינתו, אתה רוצה מהמקס להקוף אותם שילמדו אנגלית? לא, הם מוכנים לחיות, הם מוכנים להורים שלהם, הם מוכנים שגיעו ומפגרים ולא, אבל במהלך, אתם מסתובב לא שומעים רדיו, כי רדיו זה לא מספיק מודרני. אז אני שומע אתמול ברדיו, ש... מי אמר את זה? מי שסטייניץ, שהיה פעם שר האוצר, אבל אני מוכרח לומר לכם שהנציגים הדתיים, החרדים שהיו עוזרים שלי באוצר, הם היו דווקא מאוד יעילים. אני חושב אומר שלימודי הגמרא והחריפות, אני מצטט, שלימודי הגמרא והחריפות עשו אותם כאלה שהם מבינים בכלכלה. אתה רואה שמי שרוצה מבין מה אתה צריך להיות ליבה. הליבה הזאת, זה המחשבה הזאת. המחשבה שצריך כולם, כך זה התחיל. ואז פתאום באה התנגשות. ההתנגשות זה כמובן השפיץ של השפיץ של התקוממות החשמונאים. מה אכפת לך מה אני מאמין? מה אתה בא אליי למודיעין ובונה לי מזבח ורוצה דווקא שאני אקריב על החזיר? מה אכפת לך? אלא מה אכפת לך? אתה רוצה? אז הנה באה פה פגישה, כמעט הייתי אומר, בעל כוחה של היהדות, ואילצה אותה להתמודד. אני חוזר פעם, הפגישה היוונית והניצחון של ישראל גרמו לתעודת ההשפעה הישראלית ביחס לעמי הארץ, וביחס לכל העמים מסביב, שתתחיל לעשות דרכה ביתר אומץ. פתאום לא עברו כמה שנים ויש צי של הצבא החשמונאי. הם הגיעו לחוף. הם התחילו פתאום להנהיג מדינה מודרנית מבחינתם. יהודה המכבי בשלב מסוים חיפש דרכים לעשות ברית עם רומא. הם יצאו אל המרחב, והנה דבר פלא פלאים. מה שקודם, דורותיים לפני זה, חשבו, תעזוב את זה עם העולם, פתאום הוא דווקא מתקדם עם העולם. ובזה מהלך מגמת האחרית הרוממה. מי שלמד אז ישעיהו ב', לכו ונעלה להרבה כשם, אנחנו רואים רבים, פתאום ראה רק רגע, זה בדרך להתגשם. יש גויים, יש להם תרבות חיים, ואנחנו רוצים להציע להם משהו שעל כל פעם הנביא הציע להם, איזה ראוי הוא להיות מקושר בסדר נר חנוכה. נר חנוכה. שהוא עוד לניצחון, מוסיף והולך, אז הוא עשה ככה, מוסיף והולך, האורגינלי, המקורי, זה ביטוי בקשר לסדרת נר חנוכה. אבל הוא בבואה, כמו שמה שנר חנוכה מסמל, דהיינו, הניצחון הלבנים, הוא גם מסמל את הפתיחות הישראלית מכאן ואילך לכל מה שמתרחש בעולם. זאת אומרת, שיש לנו איזה מסר להגיד לעולם, העולם רוצה לגוף אותו, אנחנו ניתן לו. והנה, לעומת תכלית מגמתם של ישראל לתקן עולם במלכות שדי, ולעשות כל הבנים אגודה אחת לחיי צדק באור השם, דיינו, זוהי המגמה, זוהי אוטופיה, זוהי המודל, מובן הוא שריבויי הציביונות שבלאומים וחלוקתם לעמים רבים ילכו הלוך ויתמעט. זאת אומרת, אז יוצא לפי זה מה אנחנו מציעים לעולם. אנחנו מציעים להם אחדות של אמונה. פירושו של דבר שהם יעזבו את התרבויות שלהם. אז אנחנו, בראשון ימינו, אנחנו יכולים לדבר על דייקנות יקית, ועל קור רוח אנגלי, ועל רוחב לב רוסי, מאפיינים, נניח, לעמים שונים. ואם אתה לא רוצה להציג להם מודל מאוחד, אתה מצמצם את התרומה שלהם לתרבות העולם. אז ילך על אופן, כי כל מה שיוסיף אור האמת וחיי הצדק להופיע, ובכל שיותר יתקרבו העמים לתכונת חיי התורה האלוהית, פן כן יתמעט פירודם הצמיוני. אתם רואים איך הוא עשה את דרכו. מצד אחד, הוא רואה בחיוב גדול מאוד את העובדה שכל עם תורם לתרבות האנושית. היום קשה לתאר, לפני מלחמת העולם הראשונה, מה הייתה צרפת ליהודי אירופה? סמל הקדמה, סמל הקדמה. יהודים נהרו מכל הארצות המזרח אירופאיות לפריז. זה המודל, זה התרבות. אז הוא לא זלזל בזה. הוא אמר, אני רוצה שכל עם ועם ייתן את תרומתו שלו. אבל אם היהדות מציגה דבר אחר, אז יש לי בעיה שהעם הזה, כעיקרון, יימנע מלפתח את התרבות שלו, כי יש לו איזה מודל יהודי, אומר לשיטת היהודים. אבל לא בכוונת התורה, והכנתה את ישראל למעלתם של החיים העליונים, אינו רק בשביל להיות כלי שימוש לעולם כולו. זאת אומרת, לא רק שאנחנו רוצים כאילו להדריך, כי מצד סגולתם של ישראל בעצמם שהיא נעלה על כל. ולמרות עם ישראל, יש לו אידיאלים שלו. כדי לפתח את זה, הוא עושה כל מיני פעולות, תלמוד תורה, שמירת מצוות וכו'. אתה מדבר איתי על מודלים כאלה, תסתכל, אני מדבר, נניח בזמן שהוא כתב את זה, מה קורה בחילוניזציה, גם אצל יהודי רוסיה, גם אצל יהודי אירופה, איפה יש התקדמות? מה אתה עובד על העיניים? זה יהדות, הוא ראה את הניסיון. היה זמן שגדולי ישראל אמרו שאסור לנסוע לאמריקה. אמריקה הייתה בלזור! אני מצטט. והם צדקו. הם צדקו. החבדי, חותנו של החבדי האחרון, בא לאמריקה והתחיל שם להגיד לגבי זקן. אמרו לו, רבי, אמריקה זה אנדרש, ואמריקה זה אחר. והוא כחבדי אמר, לא בא בחשבון, לא אנדרש, דיינו. ועובדה שהוא הצליח. זאת אומרת, היום להגיד שניסוע לאמריקה זה עבודה זרה, כולם צוחקים, יין הרע, תסתכל פה על הבחורים. אתה רואה, בחורים שהגיעו, למדו ישיבות, יודעים ללמוד, בעלי ערכים, תנסה לנהל שיחה, זה ברמה. זאת אומרת שבא פה שינוי, אז זה מה שהוא אומר. למרות מה שלפי המראה החיצוני, הדורות הולכים ודלים, וכך באמת היה נראה לו. ואין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו. הייתה הידרדרות ביהדות. אספר לכם סיפור. יום אחד בא להירשם תלמיד הישיבה. אני מראיין אותו. אני יכול להיות, שמו היה יעקבי, לפני הרבה שנים. לא יעקבי, הרב המשתתפי. אני אומר לו, יעקבי, שמחה ליעקב, מה היה שמחה? זאת אומרת, ברש. אמרת, הבן של חיים? וואו, תחכה פה. הוא הולך, רץ הביתה. מוציא מבית הגלזים שלי פתק קטן. ובפתק הזה. אני חיים ברש, מתחייב, שאם אני אראה את ישעיהו הנביא שלך, בכוונה אליי, בעוד 5 שנים עם כובע, אז הוא יקבל סכום עתק. כתוב גם כמה עשור. כי ההנחה הזאת הייתה, אתה גומר בית ספר עממי, אתה מוריד את המטה. לא קיפלת לו, קיפלת לו, לא הייתה בעולם, היה ברטים. כי זה התהליך של החילוק. הרב דרעי הזקן סיפר לי שבאחד הקונגרסים הוא עמד וביקש תקציב בשביל ביקש תקציב בסביבת כפר ההורי, אני לא נתנו להשתגעת את התשיבה בשביל הנוער ישראלי. בסוף הוא מצא את הסבא של רבי יעקב, היה מזרוח עם נשיא המזרח, ואמר, אתם יודעים, בני עקיבא עושים אקספרימנט, זאת אומרת, ניסיון, קח לך שלוש דירות. ויותר כאן, תעשה את זה מה שאתה עושה, את בני ישיבה. אבל הוא עמד באחד הקונגרסים וביקש, אז נגיע בשם המסורת היהודית, אז דוד רנז, הכיכר, בלי התחנת הרכבת השנה נקרא רמז, כי הוא היה שר התחבורה הראשון, מפאיניק, מפאיניק, אבל היה לו ריח יהודי, והדיונים בקונגרס התנהלו ביידיש, כי זו הייתה שפה שהחלטה את כולם, אז אחרי שהוא מתאר את כל היהדות, אז רמז זורק לו, ואיפה הילדים שלכם? ונריה סיים, ואנחנו כבשנו את פנינו בקרקע. זאת אומרת, התהליך היה שיש לכם נוער, מקסימום הוא מחזיק מעמד עצוב את הספר העממי, ואחר כך יותר הטבע הוא גולש ועוזב את הדת. הרי צריך לשאול את עצמנו, איך נולד הליכוד? איך נולדה מפלגת העבודה? איך נולד יצחק הרצוג? הסבא שלו היה רב ראשי. האבא שלו למד בישיבת חברון, מי שהיה נשיא. מה קרה פה? אז היה תהליך של חילון. זה מה שהוא התכוון, זה עוד דברים יותר חמוד. אין לך יום שאין כלל התוגעו בה וחברו. אז מה אתה מדבר איתי בשם מודל של התקדמות? הרי אתם נסוגים. דת הסגולה הפנימית שבגלל ישראל, אינה נמדדת לפי ערך של כל דור ודור בפרטיות. כשאתה מדבר על המושגים הישראלים האמיתיים, מה אתה לוקח לי? יש לי דור בעייתי, יש לי דור שאנחנו במיעוט. כי אם היא מסוכרת בסקירה אחת, לעשות סך הכל של היסטוריה, את כל הדורות מראש ועד סוף, אז אם אתה תופס את זה גלובלי, אז אל תגיד לי... יש מכתב של הרב קוק, שהוא כותב, אולי אפילו מצוטט בחלק הנספחים של שמות ראיה, הוא כותב שם, הוא כותב לעזר, עזר היה יהודי, הכרתי אותו שהיה קרוב למאה, היה לו יחס, היה לו פנקס מספר אחד של הסתדרות העובדים הכללית. היה מפאיניק. אבל הוא אמר שמאז שהוא הגיע לארץ לא הפסיק אף שבת אחת לשמוע את הרב בראש השונים. אז הרב מוציא אותי גם בציון ושלח לו כל מיני מאמרים שלו, ואמר, וכתב, הייתי מרוצה אם אתה תכתוב משהו בעיתונות הכללית, משהו על מה על המאמרים שלי. הרב היה צריך את הכבוד שלי בכותב מאמרים. מי קרא את המאמרים של הרב של הרב ביפו? נדע לעצמנו כיום. הוא כתב את דורות התשובה, אז הוא אמר, היום לא יבינו את זה, אבל יבוא דור שיבינו את זה. והרי אנחנו רואים בעינינו שזה מתקיים. זה מה שהוא אומר, כשאתה עושה סקינה, אז יש כמה דורות שפלים. אני מוכרח לומר שאני היום יותר מובן כשאני מדבר את זה, אם הייתי מדבר את זה לפני, נניח, 70 שנה, בתקופה של תרום הקמת המדינה, אתה רואה שמה שקראו הציונות הדתית הולך ומתמעט, הולך ומצטמק. מה אתה מבלבל את המוח? סתם אתם רואים פנטזיות דברים כאילו נהל. היום, אתה מסתכל על המפעלים, אתה מסתכל על כל הגדודים האלה. היית שבת הארגון, אני לא בני עקיבא. כמה מונה בני עקיבא היום?
סך הכל בעד?
70,000 ילדים. 70,000 ילדים. מה הפרק ששר החינוך בעל כוחו חייב לתת בשביל זה תקציב? זאת אומרת, בגלל זה גם בו ימי עקיבא נגיד. והולך כשאתה עושה סקירה היסטורית. בכל דור ודור המחזיק בברית השם וביותר תחת סבל עול גלות וצרה רבה, הוא מוסיף יתרון אל הסגולה הכללית של עצם מציאות האומה הנפלאה הזאת, שהיא דוגמתה תחת כל השמיים. ורבי, יש בעם ישראל דבר מיוחד. על זה שאתה רואה שזה מצטמק והולך, בדורו ראו קצת ניצנים, כי הסגולה הכללית, ולפי כך, גם ריבוי צביונו העמים, עם התקשרות כוחותיהם. מה אמרנו? אמרנו שכל אומה, כל יש לה את הציבור שלה, והיא נותנת את התרומה שלה לסך הכל של הסימפוניה של העמים. לא תמיד הדברים שהם אומרים נקשרים, עם התקשרות כוחותיהם. זאת אומרת, הכוחות שלהם יעשו קשרים יותר. גם התרבות היוונית היא תהיה מעודנת. זאת אומרת, כשהרפור כתב את הביטוי המיוחד שלו, מופיע באורות, הרי אתם יודעים אורות, ושם יש סיפור על ההתעמלות. וואו, איך חיונים נעלו, שההתעמלות שישראל, שבחורי ישראל עושים בארץ ישראל, במשמעות הרוחנית שלה זה כמו להגיד תהילים. זה ספרטה. מסתובן, הדרשנים למיניהם נגדו דרשו שזה מה שכתוב בפלאבוס על האצטדיונים. אני אומר, התקשרות כוחות, זאת אומרת, אתה חייב דווקא להילחם כשאתה הוא מתגש. זה מה שבגד ים, באיזה מקום שהוא, התקשרות כוחות. ראוי הוא, עכשיו המהלך הזה ראוי הוא שיהיה נערך בתור אמצעי לאותה הסגולה העליונה. אם אתה יודע שהתרומה של הטלוויזיה, התרומה של התרבות, זה יודע למדר אותו במקום שהוא באמת מצטרף לכל זה, אז זה רק יביא טובה, שתתעתר במציאות באחרית הימים. מהי התרה באחרית הימים? בהימצא הופעת העם השלם, המוכן לחיי קודש ברוממותם הנשגבה. הוא שמע בביטוי מוסיף והולך, הוא שמע איך סך הכל של ההיסטוריה מתקדמת לקראת היעד האחרון. עכשיו הוא ניסה לקשור את זה, הרי מוסיף והולך במקורו נאמר בקשר לחנוכה, הוא מתקשר ערך זה בנר חנוכה. מה המכנה המשותף בין הביטוי מוסיף והולך שיסודו בחנוכה לבין הדבר הכללי? להורות שגם היסוד הכמותי הגדול של מהלך השפעה ישראלית בעולם, שאומנם צעד צעדים אדמונים על התחלת דרכו על ידי התגברות החשמונאים על היוונים, מה שאמרנו קודם, התקופה החשמונאית עם המלכות החשמונאית, עם הכיבושים החשמונאים וכו' וכו', הוציאה את עם ישראל ממצבו האינדיבידואלי המצונף והמצומצם אל מרחבי האומות העולם. אז הוא אומר, הנוסחה של התהליך הזה, זה מוסיף והולך. אז זה מוסיף, אז כשאני מדליק נרות חנוכה לזכר הניצחון החשמונאים, רק רגע, אני מדליק נרות חשמונאים, ניצחון החשמונאים זה מוסיף והולך. זה מוסיף והולך גם בחנוכה, בעובדה שאתה מוסיף עוד נר אחד, אבל זה בבואה שמוסיף והולך מאוד מאוד אוניברסלי, כללי. הנתפלנו אל היסוד האיכותי על עצם סיבולת קדושת אלוהים של ישראל. זאת אומרת, זה נתפל, הוא נתפס, אתה אומר מוסיף והולך, ומחשבתם של ישראל קדמן הכל, ואור ישראל הולך באור ומוסיף והולך. אם אתם עכשיו תשמעו, מה שדיברנו בשיעור הקודם, אם אתם תשמעו את המקור של המאמר הזה שכתוב בעין היה, הרבה יותר מסובך, הרבה יותר מורכב. כאן בא לידי העריכה של הפסוקים, שהוא לקח את הקטע הזה, שאז היה גנוז, ולכן הוא יכול לבוא. כי אם למשל עין היה, אני מתפרסם לפני, אולי היה מעתיק משם. אז לכן כתוב בברברות, עולת ריאה ליקוטים, הוא ליקט את הביטוי משם, הכניס אותו לפה, אבל נתן לו ביטוי מקומי ששווה גם לחנוכה וגם להשקפת העולם. שבוע הבא נמשיך בקנים של חנוכה.